מי שיש לו מועדים א' זה בעמוד, אנחנו ישר נכנסים לקריאה בלי לחזור, דיברנו על זה כל השעה שלפני התפילה, בסדר? בעמוד שין למד א', ובמבט בשורה העליונה בעמודה השמאלית. העליונה, העליונה, העליונה ביותר, ו' ז' שין, וזהו שכתוב. טוב? ברשותכם, אני באמת לא חוזר על הדברים, מי שלא היו, השתלבו תוך כדי אם יראו את הדברים. וזהו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. כפי שסיכמנו, לא מדובר שם על הדיבור הטכני, או בלשון שאנחנו יסדנו על פי האדמו"ר הזקן בכלל, על דיבור תתאה, על המדבר הטכני, אלא זה הפסוק שמאפיין את האדם, על המהות של האדם שבא לידי ביטוי כמדבר. ותרגם אונקלוס לרוח ממללה. בסדר? בפסוק הערכנו הרבה. ואז אומר התניא שהאונקלוס שמתרגם רוח ממללה, הוא מתכוון כאן לארבעת המושגים של נפש, חיה, נפש, רוח, סליחה, נשמה, חיה. זה ביחידה אנחנו לא עסוקים. ותרגם אונקלוס לרוח ממללה, שבחינת האותיות הן בבחינת חיה. נזכור לעצמנו ככה, כאילו זה כתוב על הלוח, נפש חיה שווה, נפש שווה רוח, חיה שווה ממללה. נפש זה הנמוך ביותר, כלומר המלכות, כלומר מה שפה מופיע בפועל, כלומר הפגישה של הדברים כמו שהם מחיתוך הדיבור והפה והגרון, בגדה נפש, המדבר כפי שהוא מופיע במלכות שלו, והנפש מתורגמת באונקלוס רוח. כי הרוח כוללת גם את הנפש וגם את הרוח. בעברית אחרת, את הדיבור כפי שהוא יוצא בחיתוך הדיבור, ואת הרוח, כלומר את היסודות הרוחניים כפי שהם באו מהמחשבה ועברו דרך הכל, כמו מצלתיים ותיארנו, ופלק נפגשו בחך או בגרון או בשפתיים או בשיניים ויצאו. אז כשהם נפגשו, הנפש, רוח הופיעו, אבל עכשיו הדיבור הוא הרבה 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 מעבר לזה, הוא נפש חיה. אז נפש שווה שתי המדרגות הנמוכות, נפש רוח, וחיה, איך מתורגם באונקלוס, במקום שיתורגם חי, חייתה, כמו בחיות, חיה מתורגם ממללה. מה זה ממללה? זה לא הדיבור הטכני, זה הרי מלכות, זה הנפש של הדיבור, זה הדיבור החיצוני, אלא זה הנפש המדברת, פנימיות הנפש שמדברת. התוך, 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 התוך שמדבר. בסדר? שנקרא מעל הנשמה. כי הנשמה נקראת בתיה בינה. והממללה נקרא חוכמה. מעל הבינה, לא, ממללה זה החוכמה. אז הממללה זה המעל הבינה. את זה הוא מסביר עכשיו במילים ברורות, נראה בפנים, אבל כמו שאני אומר, זה הכל על רקע מה שראינו. זה באמת מובן רק על הבסיס של מה שאמרנו מקודם. נקרא את זה. זהו שכתוב היהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס לרוח ממללה, שבחינת האותיות הן בבחינת חיה. האותיות הן בבחינת חיה. ומילה נוספת על מה שאמרנו בבוקר בתפילה ועל מה שאנחנו רואים פה, הרי במה אנחנו עוסקים כל הזמן, וגם יסביר למי שלא היו קצת, במה אנחנו עוסקים כל הזמן, וזה שהאדם שמאופיין כמדבר, לא ייתכן שהפירוש הוא שהאדם יש לו את האפשרות הטכנית להוציא צלילים כמו הכינור, והוא פשוט יש לו את היכולת להוציא את מוצאות הפה. זה הדיבור תתאה. אבל בעצם, כשהוא מדבר, הוא מצד אחד כאילו מוריד, מצמצם רעיונות אינסופיים לדיבור, אבל מאידך, הדיבור הוא הרבה יותר גבוה מהמחשבה, הוא הרבה יותר גבוה מהרוח, הוא הרבה יותר גבוה מהבינה, כמו שאנחנו רואים עכשיו. הוא שייך לחיה, כי הנפש מדברת, איך אמר הרבי הרש"ב, לכן אתה יכול לדבר ולהעביר איזשהו רעיון אינסופי, ומצד אחד לפעמים אתה תהיה מתוסכל, איך הורדתי את זה עכשיו לרמה של כיתה ג' לא הבינו כלום, לא הוצאתי כלום ממה שתכננתי, ומאידך יכול להיות לך בדיוק הפוך, אתה מוריד דיבורים, כביכול מוריד, לרמה הכי פשוטה, ודווקא תוך כדי דיבור, פתאום אתה מבין דברים שבחיים לא הבנת כשחשבת על זה. זה לאין ארוך הרבה יותר עליון ממה שאתה חשבת. למה? כי בתוך של הדיבור זה שייך לחיה. אותיות, אותיות, המילה אות, היא תתברר בהמשך. מה פירוש אות? אות מבטאת שני דברים שבדיוק הפוכים. אות. כשאני מפעיל את הווינקר אני מאותת. במובן הזה האיתות הוא דבר לגמרי טכני. טק.
כוונה.
אבל כשאני אומר אות היא ביני וביניכם, למה אני מתכוון? רק איתות? סימן. או שאני מתכוון מהות? כלומר מצד אחד אות זה סימן טכני, מצד אחד אות זה סימן טכני, איתות, טק. מצד שני אות היא ביני וביניכם, זה המהות של הקשר שלנו. אתם יודעים מה היה השבת? המהות של הקשר. עכשיו יכולים שני יהודים להתייחס אל השבת. אחד אומר שמה, השבת זה הווינקר שבו אתה מראה שאתה שומר שבת. טכני. אומרים לך לאותת ימינה, אתה מאותת ימינה. אומרים לך לאותת שמאלה, אתה מאותת שמאלה. ובאמת הקשר של היהודי הזה אל השבת יהיה כמו הקשר שלי אל הווינקר. אני משתדל להיות ממושמע למה שהוא אומר לי, זה הווינקר ממול, ואני גם משתדל שהוא יהיה ממושמע לי הווינקר שלי. לא מזוהה איתו נפשית. ואות יכולה להיות היסוד של ההמשכה. אות זה מילה שבנויה מאלף ותף, כמו את. אלף ותף, ההמשכה, החיבור של ההתחלה והסוף, אות, אוקיי, טוב ומבורך, אות, זה החיבור של ההתחלה והסוף, ובאמצע האות של ההמשכה מלמעלה למטה. וו. זה אות. אות זה המושג. מצווה יכולה להתפס אצלי כווינקר, זה הרבה פעמים ככה נתפסת. וינקר. עובד, לא עובד. עובד, לא עובד, בדיוק. היא יכולה להתפס, בדיוק. היא יכולה להתפס אצלי כאות. אות. אותיות, במובן הזה, הן הרבה יותר עמוקות מהמחשבה. הן הפנימיות של הנפש בעצמה. זאת האות. הן ההמשכה עצמה, הן המקור. וזהו שכתוב, היהי האדם לנפש חיה ותרגם אונקלוס לרוח ממללה. שבחינת האותיות הן בבחינת חיה. לא נפש, לא רוח, לא נשמה, אלא בחינת חיה. לא יחידה. יחידה זה המושג הגדול שהוא מה שאנחנו קוראים עצם נקודת הנשמה המיוחדת בתכלית עם הקדוש ברוך הוא. זה הלמעלה, זה לא מסתיק אותנו. כמו שלמעלה מעולם האצילות, זה הלמעלה מעולם האצילות, זה האלוקות. בסדר? לא מבין. לא מנסה, לא יודע, לא מכלום. אני מדבר על הדברים כפי שאני מבין אותם, כפי שהם משתלשלים אלינו. אז נפש, רוח, נשמה, חיה, מפורטים עכשיו באדמור הזקן. יש באדם נפש, רוח, נשמה, חיה, והוא לומד אותם במסלול הדיבור. נפש הוא בחינת אותיות, מחשבה ודיבור. ומה זה אותיות, מחשבה ודיבור? מה שנוצר במציאות בבחינת נפש. זה מדרגת נפש שבנשמת האדם. אני רוצה לאכול, אתה אמרת, אני הולך, אני חוזר, זה באנגלית, זה בעברית, זה בכל שפה שהיא, זה נפש. זה בחינה, אגב, בספירות של מלכות. היכולת שלי להתקשר איתך, כלומר היכולת שלי, תצלו מחמש, היכולת שלי להתקשר עם הזולת, היכולת שלי להתקשר עם הזולת, זה נקרא מלכות. כל העולם פועל בצורה כזאת שאחד יכול להתקשר עם הזולת, אין מלך ולא עם. זאת ספירת העולם הזה, העשייה. עשייה, מלכות, נפש. בסדר? נפש. ורוח, עכשיו אפשר לקרוא את זה בפנים ולקלוט, הוא הבל הלב, שהוא קול. שמים לב שעליו ואנו מהדיבור לקול. כלול מאש, רוח ומים. כנודע. כלול מאש, רוח ומים כנודע. הסבר. הנפש היא הדיבור עצמו. הדיבור, פירושו בא למטה, להיות דבר, מלכות, להיות מנהיג, לדבר. אבל הדיבור הוא ההדברה של הרעיון. מה שקוראים בני אדם בעברית, יאללה תחתוך. אל תחשוב רעיונות פה עכשיו, צריך לחתוך היום. תאותת, זה הדיבור. אז זה הנפש. תגדיר. כל המילים אגב מתארות צמצום. היופי במילה דיבור שהיא מתארת לא רק צמצום אלא הנהגה. כלומר הנהגה הזו מבטאת משהו שהוא מעל. הדיבור, אם מדברים עכשיו על היסודות, אז הוא מיסוד האפר. הדיבור הוא מיסוד האפר. כי מהו האפר? מהו האפר? האפר הוא הגבול, הוא האדמה. לפני שאדם נכנס לעולם האצילות של תפילת 18, אתם יודעים שהתפילה מחולקת לארבע עולמות. עולם העשייה בקורבנות, אחרי זה עולים לעולם היצירה בפסוקי דזמרה, עולם הבריאה בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע, ואז עולים לעולם האצילות ב-18. לפני שאדם נכנס בין עולם הבריאה לעולם האצילות, אתם זוכרים מה הוא אומר? השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. יודעים מה פירוש המשפט? שפתיים זה ליפס. אבל שפה זה גבול. שפת הנהר, שפת הירדן. נכון? שפה זה גבול. כאן נמצאים המגבלות שלי. אני עכשיו הולך להיפגש איתך בגוף שני. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם. ואני יודע שאני הולך להגיד תהילתך, אתם יודעים מה זה להגיד? גוד, למשוך, הגדה. אני הולך להגיד את התהילה שלך, אני פה, הולך להגיד את תהילתך. התפילות שלי, האותיות של התפילות שלי, זה הנושא הבא של הפרק הבא באדמור הזקן. מה קורה באותיות של תפילה? אחרי זה הוא יגיע לאותיות של תורה. אחרי זה לנר חנוכה. אבל מה קורה באותיות של התפילה, זה נדבר עוד מעט. קודם כל, אני הולך להגיד, אני הולך את הצינור, שאומר עכשיו את תהילתך. אני הולך להמשיך. לצורך זה, אתה יודע מה אני מבקש לבנוש עולם? תפתח לי את המגבלות. תפתח לי את הגבול. אני הולך בסוף שלי לפגוש את האינסוף. לצורך זה אני זקוק לדבר אחד. א', אם לא תפתח לי את האפר, אני כלום. כל יכולתי לדבר אליך זה כי אתה פותח לי את השפתיים. זה בכלל לא אני פותח את השפתיים. מה שאני עושה ככה, גם זה לא היכולת שלי. אין עוד מלבדך. הפעולה הזו שאני עושה ככה, הפעולה שתינוק יודע לעשות בתור עובר, הפתיחה של השפה, הפעולה הזאת היא כולה שלך. אתה פותח את שפתיי. השם שפתיי תפתח. והשם ברך את אברהם בכל. זה לא אני בכלל. כשתפתח את שפתיי, אז אני יכול להוציא את האינסוף. אז פי. הפה הוא כבר לא הביטוי החיצוני של הפה, שהוא השפתיים, אלא הוא הפה. פי יגיד תהילתך. זה הפסוק שאיתו מתחילים את התפילה. זה אגב גם הפסוק שאיתו מסיימים את הגאולה. ברוך אתה השם, ועל ישראל, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. חז"ל שואלים, אסור להפסיק בין גאולה לתפילה. אסור. בין גאל ישראל לתפילה לא מפסיקים, לכן אומרים גאל ישראל כזה בשקט. אומרים חז"ל, מה אסור להפסיק? אז למה תקנו השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך? זה פסוק בתהילים פרק י"ט. פסוק יפה מאוד. אומרים חז"ל, זה תפילה אריכתא. או גאולה אריכתא, תקנו. איזה מין תירוץ? אני מה כתוב פה? כתוב פה שסוף הגאולה הוא לא לספר שיצאנו ממצרים. סוף הגאולה זה להבין שאתה יכול לצאת ממצרים. סוף הגאולה זה להוציא את עצמך מהמצרים שלך. אלה שפות הנילוס, ואתה השם שגואלנו צבאות קדוש, אתה שעכשיו אמרנו תהילות לאל עליון, אתה שאמרנו עכשיו שירה חדשה שילכו גאולים, השם ימלוך לעולם ועד. אתה יודע מי הולך להמליך אותך? עכשיו אני פה עם השפתיים. זה יסוד האפר שאליו יגיעו האותיות מהקול, והקול כלול מאש, רוח ומים. כנודע, הפירוש כלול מאש, רוח ומים, הוא כלול מהארבעה, מהיסודות, מהשלושה הבאים, שהם רוחניים, יותר מהאפר. האפר הוא הנפש, ואז כשנפגש הכל עם האפר, בלונג, עם הגרון, עם השפתיים, עם השיניים, יוצא דה, גה, בה. בסדר? המפגש של הרוח, אש, מים והאפר, הוא המפגש של הרוח עם הנפש. ולמעלה מזה, ונשמה, היא בחינת השגת השכל. נשמה, זה מושג כללי נשמה. אבל נשמה זו בחינה של השגת השכל. הפירוש, מעל המידות, מעל העולם שתיארנו עכשיו של הרוח, נמצא, ססון, ססון, זה מפריע, אפשר בחוץ. מעל המידות נמצאת הבינה. בסדר? נמצאת הבינה. הבינה היא היכולת להבין את הדברים בשכל. הרי משם זה התחיל הדיבור שלי. הדיבור שלי לא מתחיל מהמידות שלי, אלא הוא מתחיל מהבינה שלי. וזה נקרא נשמה, נשמת שדי. הוא מצטט פסוק, תבינם. אז נפש שווה, נו, מלכות. נדבר רגע עכשיו בספירות. נפש שווה מלכות, שווה אפר, שווה דיבור. רוח שווה מידות. אתם יודעים מה הכוונה מידות? שש המידות, חסד, גבורה, תפארת וכולי. כלומר, כל ההמשכות מהשכל, כל הניסיונות ליצור את מה שהולך לצאת החוצה בעולמות. נפש שווה עולם ה עשייה, דיבור, מלכות, עשייה, אפר. איך נקראת מלכות? ארץ. נכון? רוח זה שש המידות שמהם הדברים באים לידי ביטוי במלכות. אבל מאיפה זה מגיע? מעל שש המידות של חסד, גבורה ואילך, מה יש? לפי הסדר ההפוך, דעת, בינה וחוכמה. החוכמה היא כבר מה? מה זה חוכמה? כוח? מה? אז מה זה חוכמה? מה זה חוכמה? זה מה שאני מקבל, נו? מתנה. הערה מלמעלה. לא מבין, לא בא מתוך השוואה למשהו. זוכרים? אבא ואמא. מי זה אבא ומי זה אמא? חוכמה? חוכמה? בינה. מי זה האבא? חוכמה. אמא בינה. אמא זה התהליך, זה הרחם. בסדר? זה ההפיכה את הטיפה של הזרע לרוחב, אורך, עומק, התייחסות, מראה, שטח. נכון? והחוכמה זה הנקודה. אז נפש, מלכות, רוח, שש המידות. בסדר? נשמה הבינה, כלומר בין הדעת מעבירה מהבינה למידות, וחיה, נו מה זה החיה? מה זה החיה? אצל הבהמות מה זה החיה? הוא חי. ואצל האדם מה זה החיה? הוא חוכמה. והחוכמה נקרא באונקלוס איך? נו? ממללה. איי, אבל אני תמיד הבנתי שמה מדבר? הפה והשיניים והשפתיים. זה דיבור תתא. זה דיבור אילה. במובן של הדיבור תתא, אז באמת, אם אתה מדבר לא טוב, צריך לבדוק את המיתרים של הקול, את עניין הגרון, את ה... דיבור תתא הוא עולם שלם. הוא איך זה יוצא בנפש. אבל דיבור אילה, זה כבר בחינת חוכמה. וחיה היא בחינת חוכמה, דהיינו, מקור החוכמה, שלמעלה מן ההשגה. במושגים של עולמות, במושגים של עולמות, אז באיזה עולמות נפגשנו עכשיו? עשייה זה הדיבור, נפש, מלכות. בסדר? מעל עולם העשייה, עולם היצירה, שהוא עולם המידות. כלומר, בעולם העשייה יש לי כוח לפעול, יש לי כוח פה לפעול כאיש חסד, או כאיש גבורה, או כשניהם, כחסד שבגבורה, וגבורה שבחסד וכו'. ומה המקור ליכולת שלי לפעול פה? המידות, המלאכים של עולם היצירה. מיכאל הוא שר מים, וגבריאל הוא שר אש. בסדר? אז בעולם היצירה יש את המידות, כמו הכל שכלול מאש רוח מים, שבאים לידי ביטוי דרך הפק, האפר. מעל עולם היצירה נמצא עולם נו, נו. בריאה, ומה זה בעצם עולם הבריאה? זה השלב שבו הדברים התהוו מעין ליש. עכשיו שהם התהוו מעין ליש, זה לא השלב, זה הרבה, זה אחרי. השלב שהם התהוו מעין ליש זה בעולם האצילות. השלב שבו הם הופכים להיות פרודים, ברואים, ישים בפני עצמם. זה עולם הבריאה, איך קוראים לזה בספירות בינה? אני מבין שזה כן, זה לא. ומעל עולם הבריאה נמצא העולם שבו הכל אחד, הכל אלוקות, הנקודה שבה הכל מתהווה מעין ליש. איך קוראים לעולם הזה? הצילות. בהקבלה, נפש רוח, נשמה חיה. הדעת היא המעבירה כל הזמן. היא הולכת לכאן ולכאן, כי הדעת זה החיבור. היא כל הזמן מעבירה בין הבינה, הדעת היא זו שנותנת לך לחוש, כלומר לתרגם למידות, והאדם ידע את החוכמה והבינה. הצינור שמעביר, בדיוק, צינור שמעביר הוא כל הזמן הדעת. לכן אנחנו מדברים תמיד על חוכמה בינה, עוברים לשש. כי הדעת היא תמיד המחבר שם, היא הפלג. וחיי בחינת חוכמה, דהיינו מקור החוכמה שלמעלה מן ההשגה. ושם, עכשיו עיקר הדברים, ושם הוא שורש האותיות. כלומר, בשונה ממה שחשבתי עד היום, האותיות שורשם זה לא בשפתיים ולא בשיניים ולא באף. אלא שורש האותיות הוא איפה נו? במקור של השכל וההבנה. לא הפוך. לא אני מבין, ואז אני מעביר את זה הלאה, ואז יוצא קול, ואז נחתך א', ב', ג', אלא יש אותיות הנפש. יש אותיות ששייכות ללמעלה, למעלה, למעלה, והן בחינת חיה. אלה האותיות. אתם יודעים לאן הוא לוקח את הכל כדי להסביר לנו בהמשך במה היוונים לחמו. האם הם לחמו בחוכמת התורה או באותיות התורה? האם הם לחמו בביטויים של התורה? זהו שלו. או שהם לחמו באור של התורה. באינסופיות של התורה. באינסופיות של הדיבור. הרי הוא בכלל הגיע לכל נושא האותיות, לא מפני שהוא עוסק במאמר על אותיות. אלא מפני שהוא רוצה להסביר לנו את כל הסוגיה של חומר וצורה ונר ואור. זוכרים? הוא רוצה לדבר איתנו על חנוכה שמדליקים בצד שמאל. על זה הוא רוצה לדבר איתנו. ובינתיים הוא לוקח אותנו ומסביר לנו את אחד היסודות הגדולים בכלל. האותיות שורשן למעלה מההשגה. האותיות שורשן במקור החוכמה שלמעלה מן ההשגה. במקור החוכמה שלמעלה מן ההשגה. ושם הוא שורש האותיות. אלא שכבען בפה, תראו את הביטוי שכבען, זה ביטוי מדויק, כאילו שמו אותם בפה. אבל זה טעות אופטית שלך. ולא שבראן שם בפה. לא פה הם נבראו.
עשה להם משכן.
יפה מאוד. עשה להם משכן בפה. כי בריאותם והתהוותם בשורשם, הוא למעלה בבחינת חיה. ומשם נמשכו. שומעים את המילה עוד כהמשכה? ולא כבינקר? יש איתות, יש עוד כהמשכה. א', עטף, כשהאמצע זה הממשכה מלמעלה למטה. ומשם נמשכו ונתחלקו לכבית אותיות, לדבר בם איש ואיש כלשונו. אגב, איש כלשונו, כלומר להוריד את זה לרמת הנפש. איש ואיש כלשונו, ואז היא ירד עד לנפש. עד לכל השפות במעל. הכל מתחיל ממקור החוכמה, שהוא ודאי לשון הקודש. הכל מתחיל ממקור החוכמה, כשהקודש ברוך הוא אמר יהי אור, הוא לא אמר will be light. כמו שזה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל זה ברור, במשכת שאלתך, אנא. הוא אמר יהי אור. האור הזה מתפרט אחרי זה כשם שהוא יכול להתפרט לחשמל ולפלורוסנט, הוא גם יכול להתפרט ללייט ולשפייט. זה מתפרט בנפש. כמה השתלשלויות זה עובר? על האור אתה שואל איך הוא עבר שפה. ואיך היד שלי עברה את השתלשלויות, ואיך האף שלי עבר, ואיך אתה... זה אתה כן מבין? כשתבין את זה, אתה רוצה ללייט, שואל אותי גם איך זה עבר ללייט. ממש, בסדר. זה משתלשל. אבל האותיות במקורם... הם למעלה, למעלה מן ההשגה. הם מקור החוכמה. הם הרגע שבו התהווה העין והיה לי יש. כשהשנייה הזאת, בראשית ברא אלוקים, נו, איך מתרגם יונתן בן עוזיאל בראשית? בחוכמתה ברא. בשנייה הזאת, שמקור החוכמה הופיע ביש, התהווה לחומר של יש, עוד לפני שהוא פורד, עוד לפני שהשמיים הפכו לרקיע, והרקיע לרקיעים, וכל זה שייך לבינה, כל זה שייך לבריאה, שם בנקודת האצילות. אמרנו, בכל עולם יש ספירה דומיננטית מקננת. מהי הספירה של עולם האצילות? חוכמה. נכון? ספירה של עולם הבריאה היא בינה. שם את כל הספירות, אבל הספירה, מה התרחש? מה מתרחש בעולם האצילות? מתהווה העין ונעשה לי יש. עדיין יש אחד. אתם מבינים את המושג הזה של יש, הוא עוד לא פורד? אם אין את היש האחד, אין לנו סיכוי לחיות בעולם. הכל אחד. גם החושך יתאחד באור. הכל אחד. השם אחד. ושמו אחד. ובעולם האצילות זה העולם שעדיין זה נאצל כאילו הכל אחד. אז זה עובר לבינה ולבריאה וכו' וכו'. ומבשרי אחרי זה אלוה. זה סוד התורה הזאת. מבשרי אחרי זה אלוה פירושו, תסתכל אל עצמך, וכל המערכת האלוקית של העולם נמצאת. תתבונן בעצמך. אדם אדמה. אדמה לעליון. הוא אדם הוא עולם קטן. רבינו בחיי בחובות הלבבות. העולם הוא אדם גדול, והאדם הוא עולם קטן, ואתה הספירות האלה, אתה הסיפור. ולכן הדיבור שלנו יסביר את הדיבור. עשרה מאמרות, הרצון, הכל. עד כאן החלק הזה של האותיות שעליהם כתוב, מה שאמרנו בהתחלה, הנפש מלאה אותיות. זה לא במובן הטכני של הביטוי באפר, אלא זה מאפיין את האדם המדבר. כמו שפתחנו היום בבוקר. אם כשאני אומר דומם, צומח, חי, מוסכם על כולם שהמילה צומח לא באה לתאר את מספר הקוצים של הסרפד, ולא באה לתאר את הטעם של התפוז, אלא את המהות של עולם הצומח, כך המילה מדבר אמורה לתאר לא את מיתרי הקול ואת כמה זמן דיברת, אלא את המהות של האדם. ומהות האדם לא יכול להיות שהיא מה שבא לידי ביטוי דרך מוצאות הפה באפר, אלא היא אותיות הנפש המלאות. זה דבר מופלא. זה מתחיל התניא להגיע לפסגות הבאות, רק נתחיל אותם, נתחיל בלבד, ומחר נמשיך מהם. כן, ארז, רוצה לשאול משהו. עת זו מילה מעניינת מאוד. עת בעברית זה בעצם מילת חיבור. זו מילה לא נצרכת. בן גוריון לא אהב עת. נכון? בן גוריון בכתבים שלו לא כותב עת. אין עת. תסתכל שם בכל ההקדמה, אין עת. הוא לא אוהב את המילה.
היי
הידיעה. אם בן גוריון היה כותב, היה כותב בראשית ברא אלוקים השמיים והארץ. נו, בכל זאת, התורה גם כן, אבל חשבה על זה. שלא צריך. נכון, כי לא צריך בשפה מדוברת. אבל עת, אבל עת בשפה המקראית זה מאוד עקרוני. הדבר הכי עקרוני שיש בעולם. כל יסוד החיבור בין דברים. שאפשר לכלות. כל יסוד החיבור, מאלף עטף. החיבור זה הרבה יותר גדול מחיבור סתם. בין אלף לתא, לכאורה, אמור להיות המון 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 דברים באמצע. אבל השם בחוכמה, נו, יסד ארץ. אבא יסד ברטה. השם ברמה שאנחנו רואים תמיד. באדמה הכי למטה, שם יתגלה עצמות האלוקות. לא במלאכים למעלה. פה למטה. איך אנחנו אומרים תמיד? הכי חם, לא 100 מטר גובה, אלא 100 מטר נומך באדמה. הרי יותר גבוה ליד השמש, אבל הכי חם זה איפה שהאור חוזר. נכון? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זה העת הזה. והאות, האות בא לבטא שהחיבור הוא המשכה מלמעלה למטה. הוו. בסדר? ואף אחד לא טועם, הוא יגיד שהאות היא באה לאותת. כן? מה אני מתכוון בזה? זה מסמל את זה, וזה עושה את זה. יש מכתב מאוד מעניין שהרב חרלאפ מקבל מבנו. הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמידו הגדול של הרב קוק. הוא מקבל מבנו, שנוסע לאמריקה, היה שם רב באיזו קהילה גדולה וכולי, אז הוא מקבל מבנו סיכום של הדרשה שהוא אמר. הוא שואל את אבא, מה הוא אומר? איך... אז הוא כותב שזה נפלא וכולי, והוא כותב לו דבר מדהים. הוא בעברית עדינה, הוא אומר לו לא טוב בקיצור. ניתן לו ציון לא טוב. אומר לו למה? אומר, טוב מדי. הפכת את המצווה שדיברת עליה רק לסמל. עשית את זה כל כך טוב, שאפשר לשכוח שזה לא באמת. זה שזה סמל זה רק האיתות. אבל עשית את זה כל כך חזק, יתלהבו מהווים כי ישכחו את המנוע. אל תדרוש כל כך יפה. הוא בעברית, אגב, מירושלים, רוצה לרדת על אמריקה. זה מה שרוצה להגיד לו. הוא אומר לו, זה יפה מדי. זה סמלי, זה סימבולי. המהות היא לא סימבולי. הסימבולי היא האפר. ומי מה אומר? זה נהדר, בטח. באות יש איתות. אותי בינו ביניכם זה איתות? זה כל החיים. על זה מוסרים את הנפש. על וינקר לא מוסרים את הנפש. שאלה איך אתה תופס את המושג. טוב, ובזה יובן. מה? ובזה יובן. אבל ברשותכם ממש, ברשותכם עכשיו אני לא אקרא הכל, אנחנו לזה ניכנס מחר, זה פרומו למחר לפני התפילה, כי הזמן מאוחר, רק נתחיל. שני הפרקים הקרובים, שני החלקים הקרובים יעבור התניא לשני חלקים. בקרוב הוא ידבר על אותיות התפילה. מה קורה באותיות התפילה? והוא נכנס כאן לעולם מופלא. אחר כך הוא ידבר על מה שטיפה התחלתי לרמוז, שהוא מגמת הדבר במאמר, לכן בא כל עניין האותיות, על האותיות של התורה, בשונה מחוכמת התורה. ויגיד לנו שבהפוך ממה שאנחנו חושבים, אותיות התורה גבוהים לאין ארוך מחוכמת התורה. כל הפוך, החיים מתהפכים. אותיות התורה גבוהים לאין ארוך, כמו שאותיות גבוהות מהמחשבה, אותיות התורה גבוהות מחוכמת התורה, ואז הוא יגיע לשאלה, אז על מה בעצם עניין הנר והר. אבל לפני שהוא יגיע לשם, הוא רוצה להתחיל בסוגיה של אותיות התפילה. נתחיל רגע בציטוט, כמו תמיד כשהוא נכנס למושג חדש, הוא מתחיל במסר ציטוט מסוים, ואז הוא מתחיל ללמוד אותו. ובזה יובן, עניין מאמר רבותינו ז"ל, הוא מתכוון כאן לזוהר, שמם תת תת, מי זה? חנוך, שר הפנים, המלאך הגדול, אבל זה המלאך הגדול, העליון, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל, 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 קושר קשרים לקונו, כך כתוב, קושר קשרים לקונו, מתפילותיהם של ישראל. קושר קשרים לקונו. במקום אחר מופיע הביטוי, קושר עטרות. עטרה זה כמו כתר. ובעצם אין הבדל. קושר קשרים, אין הכוונה קושר חוטים בדרך אל, אלא לוקח את התפילות שלנו, ומהם כביכול עושה את הכתר. כתר ייתנו לך. ובזה יובן עניין מאמר רבותינו ז"ל. בסדר? שמם תתת קושר קשרים לקונו מתפילותיהן של ישראל. כי הנה המלאכים, אני מודיע מראש, זה רק פרומו עכשיו, מחר בבוקר ניכנס, אבל אני קורא קצת. בקרוב. כי הנה המלאכים מעלים התפילות. הוא בתוך הדברים שואל המון 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 שאלות שכל אחד יכול לשאול בעצמו. למה צריך מלאכים בכלל? מי צריך את כל המלאכים בדרך ביני לבין הקדוש ברוך הוא בתפילות? זו שאלה שכל אדם צריך לשאול. יש ביטוי יפה שאנחנו אומרים, גם הליטאיים, כולם, פעם אחת עושים תשובה. הגיע ראש השנה ויום כיפור, צריך לעשות תשובה? ספרדים עושים מאלו. אבל אפילו הליטאים עושים מרי תשובה בראש השנה ויום כיפור, הם שאלה לעשות. ואז יש תפילה יפה מאוד של שליח הציבור לפני מוסף. הנני אני ממעש. ושם יש פסקה. שכל המלאכים שהם פועלי תפילות יביאו תפילתם לפניך, ואז אפילו הליטאים תקועים. תמיד אומרים את זה בשקט, אבל הפעם זה חזונס. מה לעשות? איי, 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 איי. אבל זה סתם. זאת אומרת שהמושג של המלאכים כפועלי תפילות, מה זה? ברמה הראשונית הראשונית, אנחנו רק מתחילים הרי את הסוגיה עכשיו, זה נראה לנו סותר לחלוטין לפעמים יסודות הכי פשוטים שאנחנו צריכים. מה, אנחנו צריכים אמצעים באמצע? מה זה הדבר הזה בכלל? נכון? אבל המושג פועלי תפילות, מכניסי רחמים, מכניסו רחמינו. משמיעי תפילה, השמיעו תפילותינו. לכן אמרתי על איתי, כי יש כאלה שלא אומרים מכניסי רחמים. אבל שמה זה גם החזונים אומרים. אז מה עושים? כי הנה המלאכים, אנחנו עוד לא נכנסים, זה הכל במסגרת, איך קוראים זה לקראת שידור, לא? הכל במסגרת, מחר. כי הנה המלאכים מעלים התפילות. אגב, פה צריך לשאול עוד שאלה. הם מעלים, 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 עד שהמלאך למעלה, 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 גבוה, מעל גבוה, שם המשכן של ממתת, שם המשכן למעלה, והוא קושר כתרים לאותיות, בתפילות. זאת אומרת, כאילו כל המלאכים הם פועלי תפילות, אני מתפלל, והתפילה עולה, 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 עד ששם במשכן העליון הזה עושים ממנה כתרים למעלה מהראש והמוחים. כי הנה המלאכים מעלים התפילות לפי שדיבור האדם הוא גשמי. הוא מסביר את עצמו מיד. והמלאכים הם רוחניים. לא להתבלבל, רוחני זה לא יותר גבוה מגשמי, רוחני זה רוחני. זה לא יותר גבוה ולא יותר נמוך. אבל התפילה שיוצאת מהגשם, בדרך למעלה למעלה, המלאכים הם רוחניים. שהדיבור שלהם הוא כמו המחשבה שלנו. ועל ידי המלאך המקבל התפילה, מזדקך את התפילה מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך ההוא. והנה גבוה מעל גבוה עד עולם העליון שבו משכן ממתתת, והוא קושר כתרים שלמעלה מן הראש ומוחים. ועל ידי זה ממשיך אותיות חדשות. הרי מה מקור האותיות? במקור החוכמה. וכשהוא קושר כתרים למקור החוכמה, הוא ממשיך אותיות חדשות. וכיוון שהאותיות הם המקור של הכל, עכשיו נוצרות תפילות חדשות. אגב, מה זה תפילה? גם זה צמיד פתיל. גם זה היסוד של החיבור, אבל בנפתולים, נפתולים, 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 נפתולים. עד שהתפילה עולה למעלה, ויוצאות ממנה אותיות חדשות. כלומר, אני אמרתי את זה, וכשנקשרים הכתרים למעלה, נוצרות אותיות חדשות מהאותיות שאני אמרתי. כי אני לא הוצאתי את האותיות מפה, אלא מפה. ומפה זה מתחיל דרך מקבלי תפילות להגיע עד למקום שבו למעלה מהכל נוצרים אותיות חדשות. למעלה מן הראש ומויכים. כי הנה התפילה, אני רק קורא את זה ברשותכם, ממש קורא רק כדי שיהיה לנו את זה, שנלך עם זה. כי הנה התפילה היא בקשת יהי רצון. דברים שצריך להבין אותם בעומק בעומק. התפילה היא בקשת יהי רצון. מה זו תפילה בכלל? תניא אומר במקור תפילה מן התורה, לא כתוב בתורה להתפלל בבירור, כתוב לעובדו בכל לבבכם, לא כתוב על שעה. מתי כתוב להתפלל? כתוב בכל צרה להתפלל. התפילה היא יהי רצון. יהי רצון זה לא יהי אור, זה לא יהי רקיע, זה יהי הרצון. כלומר, שיווצרו אותיות חדשות. שכמו שכבר נמשך רצון העליון בחוכמה, אני רק קורא את המילים, עוד פעם, ממה זה קריאה. בסדר? מקראה. שכמו שכבר נמשך רצון העליון בחוכמה, והרי מהחוכמה, שם מקור האותיות, והיא האדם לנפש, נו, חיה, נפש רוח, נשמה, חיה, הנה החוכמה מחייבת על פי התורה, אין איסורים בלא אבון, שאבון גורם איסורים חס וחלילה. אם האותיות הכי גבוהות בעולם מתארות את החוכמה, אתה יודע מה על פי החוכמה? על פי החוכמה אי אפשר לשנות מציאות. מה אומר את החוכמה? מה אומר דבר שנברא? אדוני, אתה עשית חטא, מה אני יכול לעשות? אני יכול למחוק אותו? אני יכול לעשות חופות שימוץ, אני יכול ללטף אותך. אבל החוכמה אומרת, אין איסורים בליבון. אבל על ידי התפילה, יהי רצון, נמשך רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה. אבל איך אני יכול להגיע מפה לרצון העליון? אותיות. ושם הוא רחמים פשוטים. נו, איך גומרים הספרדים את הסליחות? רחמים פשוטים ביקשנו ממך. רחמים פשוטים. זה לא פשוט רחמים ביקשנו. תארו לכם קרימינל, חצי ממני, עומד לפני השופט ואומר,
פשוט רחמים ביקשתי. תשתוק, חתיכת חצוף. רחמים פשוטים. אתם יודעים מה זה פשוט? מעל כל המורכבויות. מעל כל ההשתלשלויות. נכון. נכון. פשוט ידיך וקבל תשובתי במעבדי. כולם בכל הנוסחים. מגיעים ככה לקראת הסוף שם. בסוף הסליחות, בסוף יום הכיפורים. בבקשה של פשוט. רחמים פשוטים. פשוט ידיך וקבל תשובתי במעבדי. פשוט. על ידי התפילה יהי רצון נמשך רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה, ושמו רחמים פשוטים. עלו בשכרן הגדול ביום הכיפורים בגדים פשוטים. לבן. בפשוט. ורבו פשעיך. וכולי. ורבו פשעיך, זה פסוק באיוב. אתם יודעים למה צריכים רחמים פשוטים? כי ידידי, פשעיך רבו מזמן. במסגרת המורכב וההשתלשלות, הקיוסק נסגר לפני הרבה זמן. כל הדיון הוא על רחמים פשוטים. מבינים למה מבקשים לפני התפילה שכל המלאכים שהם פועלי תפילות יביאו תפילתי לפניך? כי אני לא הולך לדבר הפעם על מורכב. אני מבקש היום להגיע לפשוט. שהתפילה היא שיתהווה בחינת הרצון. אתם מבינים את המושג יהי רצון? יהיה, כלומר ייברא רצון. מעל הבריאה. זהו שאמרו רבותינו זל כשישראל אומרים יהיה שמו הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. פירוש שמנענע זה הסיפור המפורסם של רבי ישמעאל. תעניה, אומר רבי ישמעאל. מה קורה שם? פירוש שמנענע הוא ממשיך בראשו. מנענע בראשו, מה זה מנענע בראשו חלילה? מה ההבנה שם? ממשיך את הראש. הוא רצון העליון ברוך הוא. כי אותו מבקשים יהיה שמו הגדול מבורך, שיהיה ברוך. מה זה שמו מבורך? שם זה המשכה. אני גם בלי שקוראים לי רובן. למה קוראים לי רובן? כדי שאני אוכל להיות רובן בשבילך. ואני מבקש שיהיה השם גדול. לעולם, לעולמי עולמיה. שהשם הגדול הזה יהיה מקור הברכות, מבורך. אז כשאומרים יהיה שמו הגדול מבורך, אתם יודעים מה קורה? שיש ברוך ונמשך שמו הגדול למעלה מבחינת השתלשלות. שהוא גדול ומעולל מאוד, ולגדולתו נו, אין חקר. ההשתלשלות זה חקר. אבל יהיה שמו גדול, הכוונה היא למעלה מהחקר. ואז הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. מנענע זה פעולת המשכה. והמשכת רצון העליון הזה הוא על ידי העלאת אותיות התפילה לשורשן ומקורן. כתר העליון. על ידי ממתתת. היינו לפי ששורש האותיות היא בכתר העליון. כלומר, עד עכשיו דיברנו על שורש האותיות אצלנו. שהוא לא במקום שכוון, כוון בפה, אבל מקורן בעצם ההתהוות. אבל שורש האותיות, קוצו של יוד. בסדר? שורש ההשתלשלות זה ביוד. נקודה שלא תופסת שטח רוחב עומק. חוכמה. אבל שורש היוד, בקוצו. בכתר העליון, למעלה מבחינת חוכמה ומוחין, יוד זה חוכמה, לא בינה. זה הכוח, מה זה כלום? זה ביטול. פק. הפק זה לא נכון, זה לא תופס כלום, זה נקודה. אבל שורש האותיות היא בכתר העליון למעלה מבחינת חוכמה ומוחין. אלא שראשית הגילוי היא בחוכמה. נו, איזה פסוק? בראשית, ברא אלוקים. ראשית חוכמה יראת השם? ראשית הגילוי בחוכמה. שאי אפשר להשכיל ולהשיג כל דבר מושכל, כי אם על ידי אותיות. אבל האותיות עצמן אינן בחינת שכל. עוד פעם, תתה ועילה. אני מבין רק על ידי אותיות, אבל זה לא אומר שזה האותיות. תגיד לי, בן אדם, אתה מבין שהאותיות פירושו שעושים זז עם השיניים? אז אתה מבין אבל שהאותיות זה לא לעשות זז עם שיניים? אתה מבין שכשאני אומר שהאדם הוא מדבר, זה המהות, ולא רק זה שהוא מוציא פה מהשפתיים? יפה. אז אתה מבין את המשפט שאמרנו. שהאותיות הם אמצעי להשיג שכל, אבל האותיות עצמם הם למעלה מהשכל. כמו שמשני הדברים, נכון. כמו אצלך, מבשרי איך איזה אירוע. אתה עצמך מבין שהדיבור הוא טכניקה? טכניקה, יש טכניקות של דיבור? נלמד איך לדבר? טכניקה. אתה מבין? אבל אתה מבין שהאדם הוא המדבר לא כי הוא טכנאי? הרי אם האדם הוא המדבר רק כי הוא טכנאי, אז האדם הוא הרבה פחות מיוחד מהחתול. כי החתול נקרא חי, כי זה מהותו. והאדם נקרא מדבר, כי הוא דמגוג. ומה יקרה כשיוציאו לו את הלשון? אתה מבין לאן אתה יכול להגיע? אלא מה אתה תופס? יש כאן תתה ועילה. אתה תופס שהדיבור הוא טכניקה להבין את השכל, אבל הדיבור הוא למעלה, 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 הוא המהות שלך. כלומר, האותיות של החיה. עכשיו, כשמדברים על הקודש ברוך הוא, תבין שבאותיות התפילה אתה עושה את היהי, נו, מה אתה מבקש שיברא? מה אתה מבקש שיברא בתפילה? רצון. רצה, השם אלוקים. אחרת מה אתה מתפלל בכלל? זה לא שיעור על ההשתלשלות התפילה. זה הרצון. כל הוויכוח בעולם החסידות בין חב"ד לדומים, אבל האחרים לגמרי, קרלין בעיקר, שהם היו ביחד, רב אהרון מקרלין והתניה, הם היו תלמידי המגיד, ביחד. כל הוויכוח היה בנושא של תפילה סביב ההתבוננות. האדמור הזקן פיתח הרבה מאוד את נושא ההתבוננות לפני התפילה. ובקרלין ובחסידויות דומות אמרו, ההתבוננות יכולה יותר מדי להכניס אותך לחוכמה. נתעסק רק ברצון. נו, אז מה נעשה לפני התפילה? תלמד גמרא. אל תתבונן, אתה רצון. פעם אחרת תעסוק בזה. זה ויכוח מאוד מעניין. כל התפילה היא להגיע ליהי מה? יהי רצון. ויכוח פילוסופי אדיר. איך ניגשים? איך הולכים להגיד יהי רצון? על ידי פיתוח של מה שאני יכול? שאל תרבה שחבל אמרה, כן, חוכמה בינה הדת, לכן קראו לזה כך. זה עצם הוויכוח. כן. בהתבוננות, בידיעה, התניה, המוח שליט על הלב. נעבוד עם השכל, נשמח, נרקוד, נהיה חבדניקים. התבוננות. והתפיסה של קרלין, תצעק. שרייט. תצעק. הייתם פעם בתפילה של קרלין? שם ירחם, רק אם התמים להיכנס. אם זה קרלינים מקוריים, איש נכנס בלי התמי אוזניים על אחריותו. ביטוח, הכל, אף אחד לא משנה. שרייט. פסק. תשתוק. פסק. ויכוח מאוד מעניין. בין גישות. גור ככה יותר קרובה לגישה החבדית בנושא הזה דווקא. מספרים שפעם קרלינר אחד, סיפור ששמעתי ממישהו פיזי. שמעתי בפועל. שהיה אחד שהתפלל בשטיבל בגור, הרבה היה בתפילה, הוא צעק. צעק, כי הוא קרלינר, הוא לא סופר אף אחד. כלומר, אין אף אחד ליד. צעק, הרבה שם, וזה צעק. כשנגמרה התפילה, אז הרבה אמר לו שכוייך והכל, ואז הוא ככה, בקש ברוכה. אז הוא אמר לו, תגיד, בשקט כבר ניסית. אז צריך להבין, זה להכניס את הסכין מאחורה, בוויכוח של התפיסה. אבל זה לייבש, ולסובב. אמר לו, בשקט כבר. ספר לי את זה אדם שעמד ליד. אמר לו, בשקט כבר, ניסית, זה ענק. הוא צעק, אמר, יהי רצון. מה אתה מבין את המוח שלך? עזוב, אין התבוננויות.
אבל הוויכוח הוא לא רלוונטי, כי יש אנשים כאלה,
ויש אנשים כאלה. נכון, אין פה ניסיון לשכנע. נכון, נכון. אף אחד לא ניסה באמת. לכן יש את שני הדברים.
נקיים כל השם בכוח.
כן, 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 בכוח. אז רק נגמור את המשפט. אלא שראשית הגילוי בחוכמה שאי אפשר להשכיל ולהשיג כל דבר מושכל כי אם על ידי אותיות. אבל האותיות עצמן אינן בחינת שכל. זה מה שאמרנו הרגע. אי אפשר להשיג השכל אלא על ידי אותיות, אבל האותיות למעלה. שאי אפשר לשכל המושג להשיג עניין מהות האותיות בעצמותם. אתה יכול להשיג את האפר שדרכו עבר הכל וזה יצא בה. אבל את מהות האותיות אתה אין לך על מה לדבר בכלל. אלא שהן האיתות והאות, זה שני הדברים הכי רחוקים עלי אדמות. אלא שהן לבוש השכל, בינקר. והלבוש הזה הוא מבחינת חיצוניות עליון, שירד ונתפשט למטה להלביש את השכל. ומשם יורד עוד להיות אותיות ומחשבה, אותיות מחשבה ודיבור. בסדר? עד שם. זה מושג אותיות התפילה. אבל לזה, כמו שאמרנו, ניכנס בעזרת השם יתברך. חבר בבוקר.